פרק 22 הנבואות מתגשמות. כאשר חלף המועד שבו ציפו לראשונה לשיבת היעדון, האביב של שנת 1844, המאמינים שציפו באמונה לביאתו, שקו לזמן מה בספקות ובחוסר ודאות. בעוד שהעולם ראה בהם אנשים מובסים שהאמינו באשליות, הם המשיכו לשוב את נחמתם מדבר אדוני. רבים מהם המשיכו להתעמק בכתבי הקודש, לבחון מחדש את ההוכחות לאמונתם, וללמוד בתשומת לב את הנבואות, כדי לרכוש תובנות רבות יותר. עדותם של כתבי הקודש, המאששים את עמדתם, היו ברורים ופסקניים. אותות שלא ניתן היה לטעות בהם, הצביעו על ביאת המשיח הממשמשת ובאה. ברכת אדוני המיוחדת, שהתבטא הם בחזרה בתשובה של החוטאים, והם בתחייה הרוחנית שהתעוררה מקרב המשיחיים, העידה כי המסר היה מאלוהים. ועל אף שהמאמינים התקשו להסביר את אכזבתם, הם היו סמוכים ובטוחים שאדוני ינחה אותם בחוויה שעברה עליהם. הלימוד וההנחיות שהם קיבלו עתה, שהתבססו על נבואות שהעידו לטעמם על מועד ביאת המשיח השנייה, הותאמו לחוסר הוודאות והמתח שהיו שרויים בו, ועודדו אותם להמשיך להמתין באורך רוח ולדבוק באמונה שמה שנבצר עתה מבינתם יתבהר להם בשעה היהודה. בין הנבואות הללו הייתה נבואת חבקוק. על משמרתי אעמודה, ואתייצבה על מצור, והצפה לראות מה ידבר בי ומה השיב על תוכחתי. ויהנני אדוני ויומר, כתוב חזון ובהר על הלוחות, למען ירוץ קורבו. כי הוד חזון למועד, ויפח לקץ ולא יחזב. אם יתמהמה, חכה לו, כי בו יבוא, לא יאחר. הנה הופלה, לא ישרה נפשו בו, וצדיק באמונתו יחיה. חבקוק ב' 1-4. כבר בשנת 1842, ההנחיה שניתנה בנבואה זו, טוב חזון ובהר על הלוחות, למען ירוץ קורא בו. העניקה השראה לצ'רלס פיץ' להכין טבלה נבואית הממחישה את חזיונות ספר דניאל וספר ההתגלות. פרסום הטבלה נחשב כהתגשמות הצו שניתן לחבקוק, ואולם איש לא שם לב אז לעיכוב הברור בהתגשמות החזון, פרק זמן של ציפייה שצוים בנבואה זו. אחרי האכזבה לבשה הפסקה הבאה מן הכתובים חשיבות רבה. כי עוד חזון למועד, ויפח לקץ ולא יחזב. אם יתמהמה, חכה לו, כי בו יבוא, לא יהיה אחר, וצדיק באמונתו יחיה. חלק מנבואת יחזקאל שימש אף הוא כמקור לעוצמה ונחמה למאמינים. ויהי דבר אדוני אליי לאמור. בן אדם, מה המשל הזה לכם על אדמת ישראל, לאמור? יערכו הימים והבד כל חזון? לכן, אמור עליהם, כה אמר אדוני אלוהים, קרבו הימים ודבר כל חזון. כי לא יהיה עוד כל חזון שב ומקסם חלק בתוך בית ישראל. כי אני אדוני, אדבר את אשר אדבר דבר ויעשה. אדבר דבר והסיטיב, נהום אדוני אלוהים. בן אדם, הנה בית ישראל אומרים, החזון אשר הוא חוזה לימים רבים ולעיתים רחוקות וניבה. לכן, אמור עליהם. כה אמר אדוני אלוהים, לא תימשך עוד כל דבריי, אשר אדבר דבר ויעשה, נהום אדוני אלוהים. יחזקאל י"ב 21-25, 27-28. הממתינים לשיבת המשיח סמכו. בעודם מאמינים שאלוהים, היודע את האחרית מן הראשית, הביט לאורך הדורות, חזה באכזבתם והעניק להם מילות עידוד ותקווה. אלמלא קראו פסוקים אלה בכתבי הקודש, שאיצו בהם להמתין באורך רוח ולשים מאהבם בדבר אדוני, אמונתם הייתה הוזלת בשעת המבחן הזו. משל 10 ההלמות בפרק כ"ה בבשורת מתי, פו ממחיש את חווייתם של האדוונטיסטים. בפרק זה, בתשובה לשאלת תלמידיו, בנוגע להוט שיעיד על שיבתו ועל קץ העולם, ציין המשיח אחדים מן האירועים החשובים ביותר בתולדות העולם והקהילה המשיחית, מביאתו הראשונה עד ביאתו השנייה, דהיינו, חורבן ירושלים. הצרה הגדולה שתיפול על הקהילה המשיחית מידיהם של רודפיה האליליים והקתוליים. השחת השמש והירח ונפילת הכוכבים מן השמיים. לאחר מכן, הוא דיבר על ביאת מלכותו, וסיפר את המשל על שני סוגי העבדים שהמתינו לבואו. פרק כ"ה פותח במילים, אז תדמה מלכות השמיים לעשר עלמות, שלקחו את מנורותיהן ויצאו לקראת החתן. כאן מוצגת הקהילה המשיחית הקדומה, שצוינה בסוף פרק כ"ד. במשל זה, חוויותיהן של ההלמות הממתינות מומחשות בהמצאות אירועי ההתכוננות לחתונה, שהיו נהוגים בישראל הקדומה. אז תדמה מלכות השמיים לעשר עלמות, אשר לקחו את מנורותיהן ויצאו לקראת החתן. חמש מהן היו כסילות וחמש היו נבונות, שכן הכסילות לקחו את המנורות ולא לקחו איתן שמן, אבל הנבונות לקחו שמן בכליהן יחד עם מנורותיהן. כיוון שהתמהמה החתן, נמנמו כולן ונרדמו. בחצות הלילה נשמעה קריאה, הנה החתן, צנה לקראתו. מתי כ"ה 1-6. ביאת המשיח, שהוכרזה בבשורת המלאך הראשון, פורשה כמייצגת את ביאת החתן. הרפורמציה הנרחבת, שהתעוררה בעקבות ההכרזה על ביאת המשיח, הממשמשת ובאה, השיקה ליציאתן של ההלמות לקראת החתן. במשל זה, בבשורת מתי, מיוצגים שני סוגי מאמינים. הכל נטלו את מנורותיהם, כתבי הקודש, ויצאו להורם כדי לפגוש את החתן. ואולם, בשעה שההלמות, הכסילות, לקחו את המנורות ולא לקחו איתן שמן, ההלמות הנבונות לקחו שמן בכליהן יחד עם מנורותיהן. המאמינים שההלמות הנבונות מייצגות אותם, קיבלו את חסד אדוני, ואת ההתחדשות והגבורה המהירה של רוח הקודש, אשר הפכה את דבר אדוני נר לרגלם והור לנתיבם. הם למדו את כתבי הקודש מתוך יראת אדוני, כדי לעמוד על האמת, השתדלו בלהט לטהר את ליבם וחייהם. הם זכו לחוויה אישית, ונחלו אמונה שלמה בדברו, ששום אכזבות ועיכובים לא יוכלו למוטט. מאמינים אחרים לקחו את המנורות ולא לקחו איתן שמן. הם נהגו בבזיזות. פחדיהם התעוררו בעקבות המסר הרציני ששמעו. אך הם הסתמכו על אמונת אחיהם והסתפקו בהור המהבב של רגשותיהם החיוביים ללא הבנה מלאה של האמת, ומבלי שיתחולל בליבם שינוי אמיתי בעזרת חסד אדוני. הם יצאו לפגוש את האדון בהודם חדורי תקווה מן הסיכוי לזכות בגמול מיידי, אך הם לא היו מוכנים להיכוב האכזבה. כאשר הגיעו הקשיים והמבחנים, התעממה אמונתם ונרותיהם קבעו. כיוון שהתמהמה החתן, נמנמו כולן ונרדמו. התמהמהות החתן מייצגת את חלוף הזמן במועד שבו ציפו המאמינים לשיבת האדון, את האכזבה שהם נחלו ואת העיכוב שהתרחש למראית עין. בפרק זמן זה של אי ודאות, העניין בביאת המשיח, ששילב את הלב השטחי והחצוי, החל לדוח במהרה, והמאמצים חדלו. אך אלה, שאמונתם התבססה על בקיאותם בכתבי הקודש, ניצבו על סלע איתן, שגלי האכזבות לא יכלו לסחוף. נמנמו כולן ונרדמו. סוג אחד של מאמינים, שהננים והדישים, זנח את האמונה. ואילו הסוג השני, המתין באורך רוח עד שיינתן אור גדול יותר. ואולם, בליל הניסיון הזה, דומה שגם המאמינים מן הסוג הזה איבדו במידת מה את להטם ומסירותם. הצויי הלב לא יכלו עוד להסתמך על אמונת החיים. כל אחד חייב לעמוד בכוחות עצמו או ליפול בגפו. בהרך באותה התקופה התעוררה קנאות דתית. אנשים שהתאמרו להאמין בדבקות במסר השמימי, מעשו בדבר אדוני בטענה שהוא מהווה מדריך לא מהימן. טענו שרוח הקודש מנחה אותם, והחלו להישלט כליל בידי רגשותיהם, רעיונותיהם ושגיונותיהם. היו אנשים שהפגינו להט וקנאות עיוורת, אשר הוקיעו כל אדם שלא צידד בדרכם. רעיונותיהם ומנהגיהם הפנאטיים לא זכו להאהדה מן החלק ההרי של האדוונטיסטים. ואף על פי כן, הם המיתו קלון על תכלית האמת. בעזרת אמצעי זה, ניסה השטן לסכל ולהשמיד את מלאכת אדוני. התנועה האדוונטיסטית ריגשה והוררה אנשים רבים. אלפי חוטאים חזרו בתשובה, ומאמינים מסורים הקדישו עצמם למלאכת ביסור האמת, אפילו בתקופת ההתמהמהות. שר הרשע החל לאבד את נתיניו, וכדי להעמיד קלון על תכלית האל, הוא ניסה להוליך שולל את האנשים שהתיימרו לדבוק באמונה, והובילם לרעיונות ולמעשים קיצוניים. או אז עמדו סוכניו, מוכנים ומזומנים להעלות על כל טעות, כל כישלון, כל מעשה לא ראוי, לנפנף בהם לפני בני האדם ולהציגם באור הקיצוני ביותר. וזאת כדי להפוך את האדוונטיסטים ואת אמונתם מושמצים וסנועים. וכך, ככל שיעלה בידו לגרום לאנשים רבים יותר להציר על אמונתם בביאת המשיח השנייה בעודו מושל בליבם, כך יתרבו היתרונות שישיג אשר יסב את תשומת הלב הציבורית אליהם כמי שמייצגים את גוף המשיח. השטן הוא סותן אחינו, ורוחו היא זו שמעוררת את בני האדם לחפש טעויות ופגמים לאנשי אדוני ולהציגם לעיני כל, תוך התעלמות מוחלטת ממעשיהם הטובים. הוא תמיד פועל כאשר אלוהים פועל למען גאולת הנשמות. כשבני האלוהים באים לאדוני כדי להציג עצמם לפניו, השטן נוהג להתלוות אליהם. בכל תחייה רוחנית הוא מוכן ומזומן לעורר אנשים שליבם אינו טהור ונפשם אינה מאוזנת. כאשר הם מקבלים כמה המיתות ומשיגים עמדה בקרב המאמינים, הוא פועל דרכם כדי להחדיר לקהילה תורות שקר שיוליכו שולל את המאמינים שהינם עומדים על המשמר. התחברות עם חסידי אדוני, אפילו השתתפות בתפילה בציבור ובסעודת האדון, אינן ערובה לכך שאדם הוא מאמין אמיתי. השטן נוהג להשתתף במפגשים הקדושים ביותר בדמותם של מאמינים שבכוחו להשתמש בהם כסוכניו. שר הרשע נאבק על כל פיסת אדמה שעליה מתקדמים חסידי אדוני, במסעם אל העיר השמימית. בכל תולדות הקהילה המשיחית, מעולם לא התבצעה רפורמציה על מי מנוחות. מכשולים גדולים עמדו תמיד בדרכה. כך קרה בימיו של שאול השליח. בכל פעם שהשליח יסד קהילה, היו כמה אנשים שהצירו על קבלת האמונה, אך החדירו לקהילה תורות כפירה, שהילו היו מתקבלות, הן היו מחבות לבסוף את התשוקה לאמת. גם לותר סבל מבוכה רבה ומצוקה רבה בהתנהגותם של מאמינים פנאטים, שטענו כי אלוהים דיבר אליהם ישירות, ולפיכך הציגו את רעיונותיהם והשקפותיהם כנהלים על עדות כתבי הקודש. אנשים רבים שהיו חלשים באמונה וחסרי ניסיון, אך בעלי ביטחון עצמי, ושאהבו לשמוע רעיונות חדשים ולהפיצם, הלכו שולל אחר תורות השקר של המורים החדשים, וחברו לסוכני השטן במלאכת הריסת מלאכת התיקון שעשה לותר בהשראת אדוני. בני הזוג וסלי ומאמינים אחרים שבירכו את העולם באמצעות המופת והאמונה שלהם, נתקלו על כל צעד ושעל בתחבולות השטן, שדחף אנשים קנאים, לא יציבים ולא טהורים לקנאות דתית, לפעמים מתונה ולפעמים קיצוני. ויליהם מילר לא תמך בהשפעות כאלה שהובילו לקנאות. הוא הכריז פה אחד עם לותר, כי יש לבחון כל תורה וכל רוח בעזרת דבר אדוני. לשטן, אמר מילר, יש כוח עצום על מוחם וליבם של כמה אנשים בימינו. כיצד נדע איזו רוח מפעילה אותם? כתבי הקודש מעניקים לנו את התשובה. בפירותיהם תכירו אותם. רוחות רבות מנשבות בעולם. אנו מצווים לבחון את הרוחות. רוח שאינה מעוררת אותנו לחיות בעולם, בצלילות דעת, בצדקה, בטהרה וביראת אדוני, אינה רוח המשיח. אני משוכנע יותר ויותר שלשטן יש יד בתנועות המטורפות האלה. רבים בקרבנו, המתיימרים להיות טהורים וקדושים, הולכים בעקבות מסורות אנושיות. מסתבר שהם בורים לגבי האמת, בדיוק כמו אנשים שאינם מעלים טענות יומרניות כאלה. רוח השקר מרחיקה אותנו מן האמת, ואילו רוח אדוני מובילה אותנו אל האמת. אך אם תשאלו, מה בדבר אדם המאמין בשקר וסבור כי האמת בידו? תשובתנו היא, רוח אדוני ודבר אדוני תמימי דהים הם. כאשר אדם בוחן את ליבו להורו של דבר אדוני, הוא מגלה שאופיו והתנהגותו עולים בקנה אחד עם דבר אדוני כולו. הוא יכול להיות סמוך ובטוח שהוא דבוק באמת. אך כאשר הוא מגלה כי הרוח המובילה אותו אינה עולה בקנה אחד עם המגמה והצביון הכללי של תורת אדוני או דבר אדוני, או אז עליו לצעוד במשנה זהירות, שמא ייפול במלכודת השטן. לעתים קרובות השגתי הוכחה חותכת יותר לחסידות וקדושה ממבט יוקד, לחי רטובה או כל חנוק, מאשר מכל הרעש וההמולה בעולם הנוצרי.